שלום לכולם, צהריים טובים. אמנם פורים אחרינו, אבל אנחנו גם שנה הבאה בעזרת השם פורים. אנחנו נצא לעסוק בממשק הזה שבין נמצאים הארכיאולוגים לבין הלכה בהקשר של קריאת מגילה. כי בית מתנהל פה בעיקר בעשורים האחרונים, 4-5 עשורים האחרונים, שיח מאוד מעניין בין פוסקי הלכה לבין, נגיד ארכיאולוגים, יותר נכון ממצאים ארכיאולוגיים, באשר לקביעה מחודשת של מקרא מגילה בערים שלהם מסורת על היותם מקופות חומה. השיח הזה הוא, נקשר את זה לאירועים פוליטיים, אז אפשר להגדיר אותו כשיחות קרבה, מפני שאין שם שום הכרעות ממשיות, אבל לפחות יש קרבה, ובדיוק מה שקורה היום ואתמול בהקשרים אחרים, של ארכיאולוגיה וההלכה, שבהן למרות הממצאים הארכיאולוגיים שמדובר על קברים שאינם יהודיים, אז התוצאה היא כפי שראינו אתמול, שמוצאים המון המון כספים כדי להרחיק את העניין. בכלל הנושא של ממצא ארכיאולוגי וקברים, זה בדרך כלל הדברים שמציתים דווקא אש ומתח ומלחמה כמעט בין ציבור חרדי, ונעים לי שאני אמת ככה בזווית, אבל זה מילה לה... זה דווקא מסוג הדברים שמציתים אש ומאבקים בין ארכיאולוגים לבין פוסקי הלכה וציבור שמפגין ונלחם סביב העניין, אבל כאן זה בדיוק הפוך. ולכן אנחנו נרצה קצת לראות מה קרה בהקשר הזה ותחולל פה משהו מתחת לאף אולי, ויש לנו עוד אין הכרעה, אבל הכיוונים הם כיוונים מאוד מאוד מעניינים. אבל כדי שאנחנו נוכל להיכנס לסוגיה, נוכל להיכנס לסוגיה, אז קודם כל צריך לתת קצת רקע לכל העניין כולו של קריאת מגילה בערים מוקפות חומה. מה אנחנו יודעים, מה יש לנו, מה כתוב בחז"ל בעניין, ונראה איך המתגעים לעניין שלנו. אז בדף שלפניכם, המקורות הבסיסיים בתוספתא במסכת מגילה כתוב, כרכים מוקפים חומה מות יהושע בן נון קוראים ב-15, והסמוכים לכך ונראים עמו ערים כיוצא בו. זו ההלכה הידועה והמפורסמת, שערים מוקפות חומה ב-15 בחודש אדר קוראים מגילה ומקיימים את פורים, וגם כל הערים שהן סמוכות ונראות גם כן באותו תאריך. איזה ערים אנחנו יודעים, או מה מוכר לנו ברחבי הארץ, ערים שיש להם מסורת על היותם מוקפות חומה מות יהושע בן נון? אז כבר בתלמוד ירושלמי מופיע עמדתו של ריש לקיש, הדעה הראשונה שם כל הערות שמנה יהושע אפילו 100 אינם, זאת אומרת יש מספר מאוד גדול בספר יהושע של ערים, אבל זה לא 100, זה לא מגיע למספר של 100, אבל ענייננו, רבי שמעון לקיש אומר, מוקפות חומה מנה. זאת אומרת, המכנה המשותף שכל הערים שמוזכרות בספר יהושע, זה רשימה של ערים מוקפות חומה. אמנם בספר יהושע יש על מספר ערים בודדות, דפים מחפשים. על מספר ערים בודדות כתוב בספר יהושע שם ערי מבצר, לא על כולם כתוב ככה, על צור כתוב שערי מבצר, שעיר מבצר, צר יש עוד עיר נוספת אחרת ועוד רשימה, אבל לא כל כך גדולה. אבל בכל זאת אומר רב שמעון לקיש, אני לא יודע אם זה כך הוא קיבל במסורת שכך היה, או שהוא מניח ישועה הנחה שאני לא יודע מה הביסוס שלה, אבל בכל זאת כך אומר רבי שמעון לקיש, הדבר הזה גם מופיע בספרות ההלכה אחר כך, שערים מוזכרות בספר יהושע יש להם מסורת על אותם מוקפות חומה. זה לא אומר שרק הערים הללו שמוזכרות הם ערים היחידות שמוקפות חומה מות יהושע בן נון. יכול להיות שבזמן יהושע היו עוד ערים, רק הוא מנע, כי זה הולך לפי רשימת גבולות, גבולות בין שבטים, זה דרך כלל לא מופיע רשימת הערים בתוך השבט, בתוך הנחלה, הרי כמעט ולא מופיע, אז יכול להיות שיש עוד, אבל מה שיש זה מוקפות חומה מנה. זה נתון ראשון שזקחת אותו בחשבון, וזה אומר שזה קרוב ל-100 ערים שמוזכרות בספר יהושע הם מוקפות חומה. זה דבר אחד. דבר שני, במשנה מסכת ערכים, בבתי ערי חומה, הדין הזה שקוראים מגילה בתתווה, זה תקנה של חכמים. אבל ערי חומה יש להם מעמד כבר בתורה, בפרשת וחוקותיו, חוקרים על בתי ערי חומה, שלא מכניסים שם מצורע, ומצורע יוצא החוצה, ומת גם כן, לא מלינים אותו שם, מוצאים אותו, יש להם. לעיר חומה יש מעמד קדושתי, על בסיס המשנה במסכת... בסרט כלים, שמשנה אומרת שם 10 קדושות יש בארץ ישראל, ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, ובתוך ארץ ישראל יש ערים מוקפות חומה, אחר כך ירושלים, הר הבית, עד קודש הקודשים. אבל יש איזה מעמד במסגרת המעלות הקדושה של ארץ ישראל, יש מעמד לערים מוקפות חומה, שם, בהקשר הזה של אותם עניינים, המשנה במסכת ערכים, לא בהקשר של מגילה, אומרת המשנה כך, אלה הם מקור שלוש פה בדף שפניכם. אלה הם בתי הרי חומה, שלוש חצרות ששני בתים מוקפות חומה מות יהושע בן נון. זאת אומרת, זה יכול להיות משהו מאוד מאוד קטן. שלוש חצרות, שני בתים, זה עיר כבר. זה מקום שנקרא מקום מוקף חומה מות יהושע בן נון, כגון, ובכנף כפקפתי את זה, קצרה ישנה של ציפורים, זאת אומרת זה ציפורים, קצרה זה כנראה חומה או עיר מבצר, וכנראה גם חקרה של גוש חלב, ויוטפת הישנה וגם לה וגדוד וחדיד ואונו בירושלים, סך הכל תספרו שמונה ערים, או אפילו שבעה, גרסאות שמוספים פה גם לוד, לצורך העניין, וכן כיוצא בהם. זאת אומרת, לעומת מאה או קרוב למאה שמונעים בספר ישוע, המשנה במסרת ערכין מוננו שמונה ערים, זה הכל, זה כל הסיפור. אבל משאירים פה פתח, כגון וכן כיוצא בהם, זאת אומרת יכול להיות עוד ועוד הרבה, אבל זה מה שכנראה הם מצאו, וכך כתוב בתוספתא במקור ארבע, למה הרשימה היא כל כך מצומצמת, אומרת המשנה, כשעלו מן הגולה מצאו אילו שמוקפות חומת מימות יהושע בן נון וקיצ'ום, זאת אומרת עולי בבל שבא לאחר 70 שנות הגלות, זה מה היה. זאת אומרת, הארץ חרבה, חיברו כל ארץ מחובם בית ראשון, לאחר 70 שנה שהם חוזרים, זה מקצת או משהו מדגמי מהרשימה של ערים מוקפות חומה, מות יהושע בן נון, שמצאו, ולכן המשנה מונה את אותם שמונה ערים בלבד. יפה, נכון, זה מדבר, המשנה אומרת מפורש, כתוב בתוספתא, ולא אלו בלבד, זאת אומרת, אם קודם נתלנו במילה כגון או וכן כיוצא בהם, בתוספתא זה כתוב מפורש, ולא אלו בלבד. אלא כל שתביא לך במסורת שמוקפות חומה מות יהושע בן נון, כל המצווה הזאת נוהגת בה. לעניינו זה מספיק. זאת אומרת, אם תגלה, המשנה רק לא אומרת, התוספתא לא אומרת, איך אפשר לחדש מסורת כזאת. זאת אומרת, אני מניח שגם בתחילת בית שני, לאחר 70 שנה של חורבן, ועוד ניקח את כל התקופה, 410 שנים אחורה עד כניסה לארץ יהושע בן נון, עוד דרך 850 שנה, זאת אומרת, תקופה ראשונה של בית ראשון 410 שנים, ועוד 400 שנה מכניסת עם ישראל בימי יהושע, איך אפשר לשמר במסורת ולזכור, זה רק מסורת שעוברת מאב לבן, מאב לבן, או משהו כזה, אבל איך שעל פי מה, או על בסיס מה, מחדשים מסורת שכזאת, שעולים לארץ אחד בית שני, אינני יודע, המשנה גם לא אומרת לנו איך, אבל יש אפשרות, יש מצב כזה, שאם תדע איך לחדש את המסורת, אז אפשר בהחלט להגדיר את המקום הזה כעיר מוקפת חומה מות יהושע בן נון, וכל המצווה הזאת, או לפי הנוסח שמופיע בגמרא בבבלי, במסכת מגילה, כי הגמרא מביאה את התוספתא הזאת, לא כל המצווה, אלא כל המצוות הללו במקור חמש מופיע בגרסה הזאת כך, כל המצוות הללו נוהגות בה, ורש"י אומר במקום, איזה המצוות הנוהגות? בערי חומה, שילוח מצורה, וקריאת מגילה ב-15, וזה מה שמעניין אותנו. יעני, הלכות מצורה, או לא נעסוק כרגע, זה לא הנושא שלנו, אבל זה בהחלט אפשר לחדש את המסורת הזאת של קריאת מגילה בערים מוקפות חומה, אם נצליח לחדש את המסורת, שאכן כן, העיר הזאת, המסוימת הזאת, היא מוקפת חומה מות יהושע בן נון. אז אם נסכם את החלק הראשון, את השלב הראשון, אז באמת, ננסה לחבר גם את הרשימה זה עם זה, זאת אומרת יש לנו את המסורת או את הדברים שאומר רב שמעון בן לקיש שכל הערים שמוזכרות בספר יהושע הם ערים מוקפות חומה. יש רשימה נוספת ששמונה ערים שחוץ מירושלים אף אחת מהם לא נזכרת בספר יהושע, זאת אומרת מקור שלוש, ציפורי, גוש חלב, יוטפת, גם לה, זה ערים שלא נזכרות בספר יהושע, זאת אומרת זה מוכיח את העניין שאפשר עוד להוסיף לרשימה הזאת עוד ערים, ואני יכול להוסיף עוד רשימה שלא הבאתי אותה כאן, נגיד אותה בעל פה, שאנחנו יודעים בגמרא, מוזכרים שמות של מקומות לא הרבה אגב כל כך, שיש מסורת בחז"ל שקראו בהם מגילה בט"ו, למשל רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, או לא מזכיר את המקום שלו, שהוא בעצמו קרא מגילה בט"ו, זה טבריה. אז אומנה טבריה נקראת השם טיבריוס, אבל גם מה שהגמרא אומרת, זה העיר חמת שמוזכרת כבר באמת בספר יהושע, אבל זה למשל דוגמה שרבי יהודה הנשיא בעצמו קורא מגילה בטבריה. יש לנו, הגמרא מספרת על, אפילו על עיר בבבל, רבסי, כתוב בגמרא שרבסי קרא בהוצל שבבבל, זה אנחנו יודעים שרבסי היה, לפי הגמרא בחולין, שרבסי היה רב במקום שנקרא הוצל, יש כמה פעמים מופיע, והוא אומר שהוא היה לו מסורת ששם היא מסופקת, שם כתוב שהוא קרא יומיים. בהוצל שבבבל. אחרי זה אומרת, מה זה יכול להיות? אומרת הגמרא שכוונה להוצל בבנימין, היה מקום כזה בשבט בנימין, שזה השמו, ושם קרו יומיים.
אומרים שגם ביורק, באנגליה, היה
מסורת
אחת לימי הביניים, עד שהיהודים נהרגו, שקרו
בנו. נכון. הנושא הזה של ערים מוקפות חומה בחול, הוא נושא מרתק. אני עוסק בזה עכשיו הרבה בסוגיה הזאת, מסתבר שהיו כל מיני ערים, חוץ משושן, שאותו, זה כבר הופיע בגמרא כמובן, אבל חוץ משושן, קודם כל נגיד, באגן הים התיכון פה, באזור שלנו באופן יחסי, הדרך צור ודמשק, וצפון הטיפה, איזמיר וחלב, וגם מצאתי, מה? בפראג אפילו יש מקום, וגם מצאתי מסורת על בומביי, וגם עיר בתימן, עובדה. מה? נכון, אז זה מחלות גדולה בראשונים, לא, מחלות גדולה בראשונים, אם כבר אתם שואלים. רגע, תכף נגיע. שאלתי מחוץ לארץ. יש מסורת, יש מחלות מאוד גדולה בראשונים בעניין הזה. בעצם מי שיוצא ככה חוצץ, מה פתאום מראים מוקפות חומה בחוץ לארץ כאלה? ירושלמי אומר, כל העניין היה לחלוק כבוד לארץ ישראל, מה שייך? אז זה דווקא בגאונים כמו הופיע. בסעדי הגאון כותב את העניין הזה, אומר, מה דחר שמי להרים מוקפות חומה בחוץ לארץ, מה פתאום, איפה כל העניין? אבל רוב הראשונים, כולל גם הרמב״ם, פוסקים שגם בחוץ לארץ, אם יש מסורת על עיר מוקפת חומה, זה לחלוק כבוד לארץ ישראל, אבל זה לא שולל, אם אתה עוד עיר מוקפת חומה, מות יהושע בנו, מבחינה היסטורית, והיא במקום אחר בעולם, קוראים מגילה יומיים, לכן הרשימה היא ארוכה, ולא ניכנס לזה. לא, שושן אין מחלוק, שושן זה ברור, אמרתי. לא, כי שושן זה חריג, בכל מקרה זה חריג. אגב, שושן, זה מאוד מעניין, בתלמוד ירושלמי זה לא מופיע כל הסיפור הזה, שקוראים שם בתתווה, רב בבבלי זה מופיע. יש את זה גם כל מיני, בואו לא נגלוש, כי אנחנו לא נצא מהנושא שלנו. מה, מה? לא, הרבה לא מופיע, רגע, אז בואו נתגלגל היסטורית, בואו, אתם רוצים כבר נתקדם, אז נתקדם. אז באמת, מהמשנה ומהגמרא, בבלי, ירושלמי, עד לפני 150 שנה, נגיד מחיתום התלמוד, או קודם לכן שגלו מהארץ, עד התקופה שלפני 150 שנה, תכף נגיד למה את התאריך הזה, אין לנו הרבה מסורות או מקומות שאנחנו יודעים עליהם, כי א', גרו פה פחות יהודים מתמיד, ולא תמיד בכך שימרו מסורות, אבל תוך כדי אנחנו כן מגלים דברים שאנחנו פתאום שומעים על צפת, צפת עוד בתקופת הבית יוסף, למרות שהוא עצמו לא מזכיר את העניין, אבל במקביל אליו היה בצפת רבי יששכר סוסן, שלא מייחסים את סדר ט"ו בשבט, גם פורים, אני אחורה עוד חודש, סדר ט"ו בשבט המפורסם שאליו מייחסים את כל העניין, הוא היה הרב של קהילת המוסתערבים בצפת, שיודעים שבאה מצפון אפריקה, והוא כותב בפורש שהם עשו יומיים בצפת, וגם בביריה ובעין זיתון, גם כן, שלהם זה צד סמוך ונראה, או שזה מצד שאולי גם להם עצמם היה, אבל זה לא צפת שמוזכרת בספר שופטים, צפת של ספר שופטים היא בנחלת שבט שמעון, אז איך זה יתגלגל לגליל? זה לא, זה גם על בסיס מה, אנחנו לא יודעים, אבל עובדה. חברון שאתם, בכלל חברון יש מסורות ותיקות מאוד, אמנם הרדבז, רבי דוד בן זמרה, עירר על המסורת הזאת, והוא היה פה בארץ, הרדבז היה במצרים, וגם היה פה בארץ, היה בצפת באמת, והרדבז שלח להם, מה פתאום אתם עושים יומיים, ומה הטיעון שלו היה? אומר, כתוב שחברון הייתה עיר מקלט, ועיר מקלט אין חומה כדי שהרוצף שגרירה יוכל לנוס מיד, אז אומר, זה לא יכול להיות. אז הוא אומר, מה פתאום, תקרוא ביהודה, לא יכול להיות שאתה שם, אבל ככה לעשות, אבל דווקא החברון יש מסורת חזקה מאוד לעשות יומיים, אפילו באחד מספרי הנושאים מצאתי שהוא מתאר פורים משולש בחברון. כן, אז יש קפסוטו. לא, הוא אומר שהוא היה שם, הוא היה בחברון בתאריך ב-25 למרץ, אני זוכר את התאריך במקרה, וזה היה זה יום שישי, הוא מתאר שם פורים משולש בחברון. מאוד מעניין. וככה על הסדר הזה אפשר ללכת עוד רשימה של אי אלו ערים, אבל בסך הכל לא הרבה. יש למשל תשובה של הרמב״ם, עכשיו צור, כפי שהזכרתי קודם, היא מוזכרת בספר יהושע. יש ברשות הרמב״ם שהוא נשאל על ידי תושבי צור, זאת אומרת, זה ברור בשאלה שהם עושים יומיים, זה אין ספק. אתם שואלים אותו, האם ביום השני גם לברך? הוא אמר להם שזה שיטתו של הרמב״ם ורוב הראשונים, וככה פוסקים להלכה, שגם אלה שעושים יומיים מספק, ביום השני קוראים מגילה אבל בלי ברכה. אבל הוא לא מערר על עצם המנהג, מה פתאום אתם עושים יומיים? זה מוסכם, זה פשוט, רק עכשיו יש דין בברכה. וככה על הסדר הזה, אבל בסך הכל לא הרבה מקומות. העסק מתחיל מלפני 150 שנה, הוא מתחיל בשני מעגלים. המעגל הראשון פה זה ירושלים, וזה פחות נדבר הפעם. שהתחילו לצאת מהחומה בדיוק לפני 150 שנה, בתף רשקף, 1860. אז השכונות החדשות היו מאוד קרובות לחומה, קחו בחשבון ימין משה ככה לכיוון 100 שערים, שאנחנו מכירים היום, הם היו גם סמוך, גם נראה, לא הייתה שאלה. אחרי 17 שנה, השאלה הראשונה שהתעוררה בירושלים הייתה שכונת בית יעקב. שכונת בית יעקב היא השכונה שנמצאת היום באזור שוק מחנה יהודה. זאת אומרת, משוק מחנה יהודה תיקחו עוד לכיוון היציאה מן העיר, לכיוון בית חולים שערי צדק הישן, היום הבניין של רשות השידור, הבניין ההנהלה של רשות השידור, ואז השכונה הזאת הייתה רחוקה מאוד מאוד מהשכונות שהיו סמוכות לעיר העתיקה. ושם מתחיל דיון מקיף מאוד, ובעצם הוא דיון שבאיזשהו מקום לא פסק, קצת פוסק בשנים האחרונות, עד היום תדעו לכם שכולל פורים האחרון, בדקתי את זה, יש עדיין יהודים בשכונת רמות בירושלים, שבסיס אותם נימוקים לפני 130 שנה, 130 וכמה שנים, עדיין קוראים מגילה חלק רק ביהודה וחלק גם ביהודה לד. אבל ככה היה פה, אנחנו בית וגן, אז בית וגן היה סיפור גם כן בזמנו, גם כתה איזו שכונה מאוד מאוד מרוחקת בסוף העולם, והרב קוק פסק אפילו פה לקרוא יומיים אז, בתף צדי א', אבל הוא אמר חידוש הלכתי מאוד מעניין, אומר תקראו ביהודה לד בלי ברכה ובתתוו עם ברכה. זה חידוש מהפכני היה, ותשובה מאוד מאוד קצרה, יש לרב קוק, סביב זה גם כן יש בלי סוף, אבל הדיון התחיל דווקא בירושלים, ככה אבטי קוצ'ינסקי שמיד נזכיר אותו ועוד, אבל הדיון הזה בעצם במובן מסוים לא פסק עד עצם היום הזה. בערי הארץ, הדיון המעשי, היישומי, התחיל קצת אחר כך, גם בזכותו הרבה של אבטי קוצ'ינסקי, אבל כיוון שפרופסור מאיר שוורץ יושב פה, איפה הוא? הנה, אזכיר את ביוסף שוורץ, הרצאה הבאה גם כן. אז היה פה בירושלים, היה ביוסף שוורץ, שהוא כתב, הוציא בתפרש כב ב' 1862, התשוט שלו, הוציא הרבה ספרים, תבואות הארץ ועוד, אבל התשוט, שוט הלכתי, שוט דברי יוסף, בסימן ב' תשובה ארוכה ארוכה מאוד, שהוא לא אומר משהו יישומי, אבל הוא שאלת השאלה העקרונית, הוא אומר מדוע רק בירושלים קוראים בתתוו, ובשאר הערים, הוא מונה, חברון, שכם, צפת, וכדומה, חברון וכדומה, קוראים יומיים. תשובה מאוד מאוד מקיפה, והיא אגב משמשת בסיס היום לפוסקים שאולי נזכיר אותם בהמשך, שהם עושים בכל מקום יומיים, חוץ מירושלים, וכי הם מבינים מתוך דבר, למרות שלפי דעתי זה לא משהו מתכוון להגיד, שבארץ ישראל היה מנהג קדום שחוץ מירושלים עושים יומיים. אז אם אפשר, עושים יומיים, שיהיה. זה, יש פה כמה אנשים שיספרו לכם כמה שזה לא קל או קשה, או שבורחים, כמו פרופסור מרצבך יספר לכם, הוא גר בשילה, תכף נגיד משהו על שילה, אבל בכל התשובה שלו היא תשובה עקרונית, זאת אומרת הוא לא נשאל שום דבר ממשי שהיה אז, אבל בהחלט התשובה שלו משמשת יסוד, ככה בירור, לא נקודתי, כי כל התשובות או כל המקורות הקודמים הם עוסקים, קרו, לא קרו, פה הוא דן, נושא איזשהו דיון עקרוני בשאלה. מי שעורר עניין ככה גדול, זה מת הרב יחיל מיכאל טיקוצ'ינסקי, שמחר גם זה היורצייט שלו, אז זה מתאים גם לדבר על זה, עליו. והרב טיקוצ'ינסקי, גם בסביב ירושלים, שיטתו בירושלים לא כל כך צלחה, אבל בשאר הארץ, דרך הלוח ודרך מאמרים שהוא פרסם, הוא התחיל לכתוב שביר כזו, ביר אחרת, כל, לפחות יומיים. בדרך כלל זה היה יומיים, זאת אומרת, לא היה לו מספיק את העוז לבוא ולהגיד, רק כי שוב, היה פה מעט מאוד יהודים בארץ, לא בכל מקומות היה מסורת רצופה. זאת אומרת, אתה לא יכול פתאום להגיד כמה יהודים שם, תתחיל לקרוא פתאום רק בתתוו, אז וואו, אתם צריכים לקרוא יומיים. וכך למשל, ופה אני ארחס פה לסיפור שלנו. חלק גדול, על בסיס מה הוא קבע שיהודים במקום כזה או אחר, יצרים קרוא יומיים, השלב הראשון ניתן לאפיין אותו בכך שזה על בסיס שימור שמות. לא על בסיס ממצאים ארכיאולוגיים, אלא זה המבוסס בעיקר על סביב שימור שמות, בעיקר של ערבים יושבי הארץ, שאומנם בשיבושים כאלו ואחרים, אבל השמות הכפרים הערביים, הם די דומים היו לשמות שאנחנו מכירים מתוך המקורות, ועל בסיס זה אומרים ככה, ויש פה איזה ממצא או משהו, אז היהודים שגרים עליה, הבאתי רק דוגמה אחת פשוטה, זה לא כזה, סתם, גוש חלב שמוזכר במשנה, זה 8 קילומטר צפונית מערבית לצפת, נחת אשר, שמשנה בערכים, נמנית בין העירות המוקפות, חקה שגוש חלב זה ציטוט של המשנה, והיא נקראת עד היום בפי ערבים ג'יש, ומלפנים נקרא ג'יש חליב. בסדר, זה מספיק בשבילו להגיד שמישהו יודעים שאושים שם בספסופה, גוש חלב, באזור הזה, הם קוראים כי כתוב, אבל הוא לא אומר יום אחד, הוא אומר גם כן יומיים, על בסיס שימור שמות. וככה לסדר הזה, הוא גם אחרי מלחמת השחרור, הוא הוסיף עוד מקומות, פשוט באר שבע, זה באר שבע, וככה לסדר הזה, אשדוד, אז הוא הוסיף אותה גם כן לרשימה, מי שעוקב על התהליכים שעוברים בלוח, לוח ארץ ישראל, לארץ ישראל, שכבר השנה מציינים 105 שנה לקיומו, אנחנו מחזיקים את החוברת הזאת כל שנה, וזה שנת ה-105, מאוד יפה. מכל מקום, זה אבטי קוצ'ינסקי. הרב קוק, אני לא יודע, אין לנו עוצמת, אני לא יודע אם זה היה שהרב קוק פנה אליו, או שהרב קוק הגיב ללוח כנראה, הוא כותב לו באחד האגרות הבודדות, למרות שהקשר מצוין בין הרב קוק לרב טיקוצ'ינסקי, פה במקור הבא, בכ"ב אייר תרשיין ב', הרב קוק עוד ביפו, הוא אומר, שלום וברכה לידידי הרב הגאון, חסיד השלם הארימת, שזה הכינוי שלו, הרב יחיאל מיכאל טיקוצ'ינסקי, הדבר קריאת המגילה על המושבות בפרטיות, איני מוצא לי חומר לספק להוציא מדי רובה דעלמה, כי כל החוכמה הזאת של חקירת מדע ארץ ישראל מלאה היא רק בהשערות. שאומנם רואים הם לחיבה וכבוד החוקים הדורשים בזה מצד חיבת הקודש, אבל סוף כל סוף אי אפשר לקבוע מסמרות אסמך השמות השגורים בפי הערבים. כל הכבוד, מת שאנשים חוקרים וזה, אבל הוא לא מתכוון פה לארכיאולוגיה, כי זה לא היה נושא בכלל אז. הוא מתכוון מת על, כמו שכותב, על השמות השגורים בפי הערבים. זה כי אני ראיתי שאחים צטים שהרב קוק התנגד לארכיאולוגיה, זה לא בהקשר הזה. כאן הסיפור היה על בסיס שמות של ערבים, על זה אתה לא יכול לקבוע עובדות חדשות, או אפילו לא יומיים, בטח לא יום אחד, זאת אומרת רק תתבר. זה בעצם היה המוטו המרכזי, אבל אפשר בהחלט לאפיין את התקופה הראשונה שעל בסיס זה, אז התחילו דיונים, זה נכון, זה לא נכון, זה... מי אמר שזה באמת השם, זה לא השם, זה בעצם היה הדיונים הראשונים באותה תקופה. יצא בשנה האחרונה הספר של אחד החוקרים החשובים בתחום הזה, דוקטור, פרופסור יואל אליצור מהאוניברסיטה העברית, שהוא בעצם חלק גדול מהעניין של מחקר ארכיאולוגי ובהקשר של מקרא מגילה, זה הוא בעצם התחיל את העניין כבר לפני 30 שנה, אני אזכיר אותו מיד, אבל הוא הוציא ספר שנקרא שמות מקומות דומים בארץ ישראל, הוא בעצם הולך בדרכו של אבי, פרופסור יהודה אליצור, והוא מראה שם הערה סביב באמת העניין הזה שקריאת מגילה מעט בפתיחת הספר. הוא כתב ששמות זרים ניתנו לערי ארץ ישראל לתקופה הליניסטית, ודוגמאות אליה קפיטלינה, נבלוס, טולמייס שזה אקו, ירושלים, שכם, אקו, פלסטין, וגם מיד צבאים, זה נכון, אבל הערבים על פי רוב הם לא נתנו שמות אחרים. זאת אומרת, הם שימרו פחות או יותר את השמות שאנחנו מכירים מהמקרא, לא היה להם שום אינטרס לבוא ולעשות או להכיל שמות אחרים על המקומות שאנחנו מכירים, ולכן פחות או יותר אומר, אפשר כן לסמוך על העניין הזה. אבל שוב, זה היה באמת השלב הראשוני. השלב המאוחר יותר, הוא בעצם מתחיל באמת שמתייחסים לממצאים ארכיאולוגיים בצורה קצת יותר משמעותית, והוא גם, בגלל שזה בתחום שלו, אז הוא באמת כתב על זה די הרבה, אבל האמת זה לא מתחיל דווקא אצלו. זאת אומרת, הפי רוב בית זווד הסביב שימור שמות, אבל בכל זאת, בירושלים, גם כן באיזשהו מידע קצת היה הסתמכות על ממצאים ארכיאולוגיים. מה אני מתכוון? בעיקר בשני מובנים. במובן הראשון, בתקופה הזאת שבין מלחמת השחרור לבין מלחמת ששת הימים, כשהעיר העתיקה הייתה בידי הירדנים, אז הייתה שאלה מאוד עולה בירושלים, מה עושים מקרא מגילה? איך יכול להיות שבמקום הסמוך יקרו בתצוואב, ובעיר המוקפת חומה, לא קוראים בכלל, זאת אומרת, אין מי שקורא שם, מה עושים אז? אז רבני ירושלים, מיד בפורים תשנ"ט, שזה הפורים הראשון, כתבו על זה ועסקו בזה, כתבו מאמרים, ואפשר לומר בצורה די גורפת שהמחנה המשותף שכולם היה שקוראים בתצוואב. בסיס דיוק בירושלמי, והבנה מסוימת בירושלמי, שלמרות שיש מחלוקת בפרשנות הירושלמי, אבל הנטייה של רובם הייתה שאנחנו ירושלמי, אנחנו ממשיך לקרוא בתתוו, למרות שבעיר המקורית, בעיר העתיקה, לא, אין מי שקורא שם. אבל היו גם נימוקים נוספים, כסניף, אני לא אומר שזה הטיעון המרכזי, אבל כסניף, גם אבתי קוצ'ינסקי, ולגוון קצת, אז הבאתי מישהו אחר, הרב מוטחה יהודה לב זקס, שהוא היה הרב של שכונת קריית משה, והוא כותב מאמר בעיתון, ואחר כך זה מופיע בספרו, אז הוא אומר, אחרי שהוא מביא את כל הנימוקים, ובייחוד הדעת החוקרים האחרונים, שהמקום הנקרא אצלנו הר ציון, הוא למעשה עיר העליונה של ירושלים, ובוודאי הייתה בהיקף החומה. זאת אומרת, מי שמכיר את האזור הר ציון, או מה שנקרא היום אזור קבר דוד, שזה, גם זה אפשר לדעת אם זה קבר דוד או לא, אבל זה מחוץ החומה המוכרת לנו, אבל זה ברור שהחומה המוכרת לנו היום היא לא החומה למות יהושע בן נון, זה אין ספק, אבל החוקרים הניחו, הוא מצטט את רשימה של מספר חוקרים שחפרו שם באותם שנים, אחד מהם זה האביו של פרופסור יגאל ידין שהיה חוקר גדול, ועוד אחרים וגם חוקרים לא יהודים, הם מניחים מתוך הנחה שזה באמת היה בתוך החומה, והחומה הייתה יותר מרוחקת, יותר דרומית, מה שאנחנו מכירים את החומה המוכרת לנו היום, זה בהחלט היה סניף, זאת אומרת, זה לא הדבר המרכזי אני מציין, אבל אף הפי כן ככה, אז מעלה, אז אין בעיה, כי ואז דאגו, אפילו קראתי שדאגו שבשנות ה-50 יהיה מניין שם, ויקראו, וקיצור, היה פה 10 בטלנים הושיבו שם, שישבו מהרבנות הצבאית, הושיבו שם 10 חיילים שלימדו תורה כמה ימים קודם, כדי שאפילו נגיד שיש פה 10 בטלנים, עד כדי כך. מכל מקום, זה מת היה פן אחד. גם באותה תקופה, הרב טיקוצ'ינסקי, שהוא כידוע טען שהמושג סמוך הוא מיל מהחומה בלבד, אז הוא היה צריך להגיד טוב, מאיפה מתחיל את החומה? אחרים טענו שיש רצף של בתים בכל השכונות, זה עיר אחת, ועל בסיס הגדרות הלכתיות אחרות, אבל מאיפה מתחיל המיל שלך? אז הוא צריך לתת להגדיר מקומות, איפה הייתה חומת יהושע בן נון. אז באמת רב טיקוצ'ינסקי, תקראו את זה אחר כך, אני רוצה קצת לקצר, רב טיקוצ'ינסקי באמת ניסה להגדיר, ולא הייתה לו ברירה, אז הוא בהחלט הסתמך על דברי חוקרים, והוא אומר, הוא מספר, הלכתי איתם, והראו לי, והסבירו לי, זאת אומרת, הוא, שוב, שיטתו לא התקבלה בנושא הזה, אבל אין ספק, ככיוון זה בהחלט דבר מעניין, גם חלקו עליו, אפשר להסתמך על חוקרים, וגויים בכלל, מה פתאום, ככה היה, סטיצר היה קצת שמח מהעניין הזה, אבל ממילא דעתו לא התקבלה בנושאים. אני רוצה לראות לכם דוגמה אחת, יש הרבה, מה קורה בשנים האחרונות יותר, בתחום הזה, של ממצאים ארכיאולוגיים, מה זה עושה. למשל, לא, זה מקרה מבחן מרתק, הייתי אומר, באיזה מובן. אז כפי שהזכרתי, פרופסור אליצור כתב מאמר כבר לפני הרבה שנים, שחקר את הנושא, ובלוד, מאז שהוא כתב את זה, מצאו עוד, ובהחלט בלוד המוכרת לנו היום, בלוד העתיקה מה שנקרא, חפרו שם, ומצאו חומות, שרידי חומות, וכל החוקרים אומרים, זה מיוחס תקופת יהושע בן נון, אין בכלל ויכוח ביניהם בנושא הזה. אז משמעות הדבר היא, שלא רק לוד, אלא גם רמלה, זה בעצם עיר אחת היום, רמלוד, אז בעצם תקרוא שם... אז יש פה דיון, תקראו אחר כך, אני מקצר. הרב של לוד, הרב אוטנר, הוא מספר שהוא הלך, רב יושי ורבנים אחים, נו, הרב עדיה, אמרו לו, לא, אתה לא יכול. במקום אחד הוא כותב שרב יושי, גם אם היא תישבע וכולם יישבו, שזה חומה, אמרתי יהושע בן נון, נהגתם יומיים, תמשיכו לנהוג יומיים. כי זו הייתה המסורת. זאת אומרת, אין, הוא כותב פה במקור 6, פה בדף שלפניכם בעמוד השני, אז הוא כותב, אחרי חפירות של תו שינון, אז הוא אומר, כאשר הבאתי, לא, על בסיס הממצאים מחפירות בשנת תשמ"ב, מאמר יואל ייצור, שהוכיח את זה, אומר, לא נמצא אף אחד מגדולי הפוסקים, אשר רצה להכריע ולהראות כי בלא דיני פורים נוהגים רק בתתוו כמו בירושלים. זאת אומרת, אין את האומץ הזה, לבוא ולהגיד שזהו, רק תתוו, ולמרות שלעומת זאת, בקריית ספר, שזה קצת רחוק מלוד, מי שמכיר יש שם ציבור חרדי, ויש כאלה שקוראים, בקריית ספר קוראים יומיים בגלל לוד, זאת אומרת, יש הפקר שהוא תמיד של רב אליושיב, רואים מהבתים, הלכתי לראות איך זה, ואפשר לראות את הגגות, את הבתים הגבוהים שלו עוד אפשר לראות, רואים את הבתים הגבוהים, הם קוראים יומיים, אז הוא אומר, אנחנו גם רואים את לוד, אנחנו גם רואים את תל חדיד, תל חדיד, שיש מקום שקרא תל חדיד באזור מושב גימזו, אז אפשר לראות, אני לא ממש מכל מקום, אבל אפשר לראות, והיא מזכרת במשל, למרות שכל המושבים שמסביב, מושב גימזו ומושב חדיד, אף אחד לא עלה על דעתו שם לקרוא גם בתתוו, למרות שיש שם תל ויש חפירות וזה מופיע במשנה, וחוץ מזה הוא אומר, גם בקריית ספר עצמה מצאו בתים עתיקים, אז כנראה שהיה פה איזה יישוב קדום, צירוף של כל הדברים, אז הם יש שם, זה לא הרוב, זה קבוצה מסוימת, וככה לסדר הזה, ובזאת אני אסיים, תהליכים כאלו, ציינת לכם פה רשימה של דברים, יש בשילו, מצאו לפני מספר שנים, באזור תל שילו, מצאו חומות וכתובת, אבל גם כן אין מספיק אומץ כנראה לבוא ולהגיד רק תתוו, ועל הקשר בין שלו וירושלים אפשר לדבר הרבה, ויש בבית שמש, השכונות החדשות היום בבית שמש, הן מתקרבות, לשני טילים בעצם בבית שמש, תל ירמות ותל בית שמש, ובשניהם יש ממצאים ושרידים שמתאימים לתקופה. אבל שוב יש גם קבוצה קטנה מאוד שקוראת יומיים, מצדם עושים יום אחד, אבל ממש לא לעשות כזה, לא תתגודדו, הם קשה להם. ואם תרצו חידוש מהשנה, ממש טרי, ממחבש הדפוס, אז הביא לפני שבועיים תלמיד כאן במכון לב, מספר למישהו, הביא לאבא שלי חוברת משלוח מנות על קריאת מגילה בתתווה בבאר שבע. ואתה לא חוזר ביום ראשון בלי החוברת. אז הוא הביא לי מטח חוברת, ואכן כן, שהוא אותו עיקרון. יש תל בר שבע, שזה כבר הרבה שנים חפרו שם. בתשעי סמך דה, לפני שש שנים, חפרו בתוך עתיקות בר שבע שמצאו בתוך העיר. בתוך העיר, מה שקרה, בר שבע עתיקה. ושם מצאו חומות, שרידי חומות שמיוחסים לתקופה. אז ככה, אתה מוסד בר שבע יומיים. הסתבר שהייתה קבוצה השנה שקרו בבר שבע יומיים כבר. לראשונה מזה, לא יודע כמה, אבל קרו גם השנה. לא, אז זה שאלה אחרת לגמרי. זאת אומרת, זה עוד דיון, זאת אומרת, אם מדברים על קריאת מגילה, הנושא של משלוח מנות, זה קריאה בתורה, אבל הניסים, זה דיון אחר. אני לא רוצה להיכנס לסיפור, אני מדבר אך ורק על קריאה מגילה. צור, סיכום של העניין הוא, שיש איזה ממשק, או לפחות בחומרה נקרא לזה ככה, שמתייחסים לזה, וזה בדרך כלל מביא לידי כך שעושים יומיים, כבר סמרים שעליהם מסורת שעושים יום אחד ביהודה, על פי רוב זה לא פושט כי זה קשה, אז אנשים לא כל כך שמחים פתאום לקרוא יומיים, כי לעשות ארבע פעמים לשמוע מגילה זה קצת מכביד על אנשים, אנשים לא כל כך אוהבים את זה, אבל יש כמה צדיקים ככה שהם הולכים על זה, ואולי במשך השנים יהיה קצת יותר אומץ, הדברים יותר יתבררו, ושיחות הקרבה יביאו קצת לקשרים יותר טובים, אז אולי נזכה לכך שכמו שהמשנה אומרת, זה לא דין בירושלים. זה דין בכל עיר מוקפת חומה בארץ ישראל, וגם כל תמיד הדוגמאות, נסע מירושלים תל אביב. לא, זה דין בעיר מוקפת חומה בארץ ישראל, וזה לא דין דווקא בירושלים. תודה רבה.